ללמוד סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. סיפורי רבי נחמן מברסלב. אנחנו נתחיל היום סיפור שילווה אותנו בעזרת השם בשיעור הזה, אולי גם בשיעור הבא. מעשה מזבוב ועכביש. מישהו למד את זה פעם? כן? תעזור לנו. זה כתוב בשפת קוד. בסדר? עכשיו אני רוצה לתת כאן איזו הקדמה לסיפורי רבי נחמן. סיפורי רבי נחמן יכולים להתפרש בכל מיני רמות. הוא כתב את זה בעצמו, שאפשר לפרש את הסיפורים שלו בכל מיני דרכים, בכל מיני אפשרויות. אנחנו נבחר דרך אחת. זה לא אומר שזה הפירוש היחיד, זה לא אומר שאין פירושים נוספים. אבל אנחנו נבחר דרך אחת שהיא קרובה לליבי. וכמובן שהעניין בסיפור זה פחות המסר עצמו ויותר הדרך שלוקחים אותנו אל התובנה, אל המסר, הדימויים, העולם של ה... בסדר? היתרון בסיפור זה עוקף הגנות. אם יגידו לנו את המסר ישר בפנים, אז מיד אפשר להרים הגנות. אבל כשמספרים סיפור, אז לאט לאט השומרים נרדמים ואז אפשר לחדור פנימה. בסדר? אז נתחיל. ענה ואמר, אספר לכם כל הנסיעה שלי שהיה לי. מעשה במלך אחד שהיו עליו כמה מלחמות כבדות וכבש אותם ולקח שבועים הרבה. ותוך דבריו שהתחיל לספר את זאת המעשה, ענה ואמר וזו הלשון, תאמרו שאספר לכם הכל ותוכלו להבין. והיה המלך עושה סעודה גדולה שקוראים בייל בכל שנה באותו היום שכבש המלחמה. והיו שם על הבית כל השרי מלוכה וכל השרים כדרך המלכים, והיו עושים שם ענייני צחוק שקוראים קומדיס, והיו משחקים וצוחקים מכל האומות, מהישמעאל ומכל האומות, היו עושים ומעקמים בדרך שחוק, כדרך הנימוס וההנהגה של כל אומה, ומן הסתם מישראל גם כן היו עושים שחוק. וציווה המלך להביא לו הספר שהיה כתוב בו הנימוסים וההנהגה של כל אומה ואומה, ובכל מקום היה פותח את הספר, היה רואה, שכתוב בו הנהגה בנימוסים של האומה, כדרך שהיו עושים בעלי הצחוק ממש, כי מסתם גם זה שעשה הצחוק והקומדיה ראה גם כן הספר ענת. בתוך כך שהיה המלך יושב על הספר, ראה שהיה עכביש, הנקרא ספין, ספיידר, כן? שהיה מרחש על צידי הספר. דיינו לחודי הדפים. מהצד השני היה עומד זבוב, ומן הסתם להיכן הולך העכביש. אלא זבוב, כוונה לאכול אותו. ובתוך שהיה עכביש מרחש והולך אל הזבוב, בא רוח והרים את הדף מן הספר, ולא היה עכביש יכול ללך אל הזבוב. חזרה לאחוריו, ועשתה עצמה באומה, כאילו היא חוזרת ואינה רוצה עוד ללך אל הזבוב, וחזר הדף למקומה. חזרה עכביש ללך אל הזבוב, ואז היא שוב הרים הדף ולא הניחה. היינו שהדף חזר והרים את עצמו ולא הניח את העכביש ללך אל הזבוב. וחזרה, אחרי היה כמה פעמים, אחר כך שוב חזרה עכביש ללך אל הזבוב, הייתה מרחשת והולכת, עד שכבר חטפה עצמה ברגל אחד אל הדף, ושוב הרים הדף את עצמו, והיא כבר הייתה על הדף קצת, ואזי הניח הדף את עצמו לגמרי, עד שנשארה עכביש תחתיו בחלל, בין דף לדף, והייתה מרחשת שם, ונשארה מטה-מטה, עד שלא נשאר ממנה כלום, והזבוב לא אספר לכם מה שהיה בה. והמלך היה רואה כל זה, והיה מטמיע עצמו, והבין שאין זה דבר ריק, רק כשמראים לו איזה דבר, וכל השרים ראו שהמלך מסתכל ומטמיע על זה, והתחיל לחשוב בזה, מה זה ועל מה זה, ונתנמנם על הספר. נעצור רגע כאן. אז צריך לצלם אולי. בסדר, או שתסתכלו. תעבירו אחד אחורה משהו. סיפור ממש, כן, כמובן מוזר, ואנחנו צריכים פה לנסות להתחיל לפרק כל דבר. אבל הכותרת של הסיפור זה סיפור של נסיעה, בסדר? יש פה סיפור של נסיעה. אנחנו עדיין לא יודעים איזה נסיעה, אבל תזכרו שזה מדבר על סיפור של, לא, על סיפור של נסיעה. נוסעים ממקום למקום, מה הנסיעה המשמעותית, מה הנסיעה החשובה ביותר של האדם. בדרך כלל, אצל רבי נחמן, יכול להיות, כשמדובר על מלך, זה יכול להיות אחד משלושה. או ריבונו של עולם, מלך מלכי המלכים. סליחה, או לפעמים הוא קורא ליצר הרע, הוא גם כן סוג של מלך, מלך אביון, או לפעמים האדם הוא המלך. אני אמרתי, אלוהים אתם ובני עליון כולכם. בסדר? למה נקרא שמו אדם? אדמה לעליון. גם האדם הוא סוג של מלך. למי הכוונה כאן? בסיפור הזה כנראה הכוונה כאן לאדם. הוא גם ככה רואים מההמשך, אבל הוא הסיפור. האדם נקרא כאן מלך. אז הסיפור מתחיל במלך אחד. האדם שנולד. היה לו כמה מלחמות. וכבש אותם. ולקח שבועים הרבה. המלחמות האלו, זה כנראה מדבר על כל האתגרים שאדם עובר בחיים, בעיקר האתגרים הכלכליים, האתגרים, הגברת שאיבדה את הרבקה ומצאתי שבוע שעבר חזר אליה, יש פה, היא פה? לא פה, טוב. כמו שהיא כן פה, לא יודע. אתגרים כלכליים. קיצור, אדם בא לאוויר העולם עירום, והוא צריך, נכון, להתקדם בחיים. ובסוף, כשאדם מגיע לאיזשהו גיל מסוים, אדם מגיע 40, 50, יושב על כיסא, יש לו בית, יש לו רכב, יש לו רכוש, יש לו חשבון בנק, והוא עשיר. אז הוא מרגיש שהוא ניצח במלחמה. התחלתי בחוסר כל במיוחד. היום אנשים גם כאלה שירושים כסף, ירושים המון. אבל תחשבו בתקופה שאדם לא היה יורש שום דבר, היה יוצא לחיים ככה כלום, והוא לקח לו כמה שלקח, למד, עבד, השקיע, עשה עסקים, הצליח. בכוח הבחירה שלו, בכוח ההחלטות שלו, הוא הצליח להגיע להישגים וניצחונות. זה מתואר כאן כמו מלך שניצח הרבה ארצות, אבל בעצם זה גם התחושה, אתה לא חייב לנצח הרבה מאוד ארצות כדי להרגיש מלך. אדם מנצח כל חייו, את האתגרים, ובסוף יש איזשהו שלב שהוא מרגיש כמו מלך, שהוא אומר, שמה, אני נלחמתי עם זה וניצחתי, ונלחמתי עם זה וניצחתי, ונלחמתי עם הקושי הזה וניצחתי, ונלחמתי וניצחתי, והוא מבסוט. עד כדי כך שהוא עושה סעודה גדולה כל יום, סליחה פעם בשנה, כדי לציין את מה? את הניצחון שלו. אולי זה היום הולדת. הוא מספר איפה הוא התחיל ואיפה הוא היום. בסדר? מלך. כל השרים שמה, שרי המלוכה. שרי המלוכה זה כנראה מי? בנמשל? מי הם שרי המלוכה? כל הכוחות של האדם. השכל שלו, הרגש שלו, האיברים שלו, כולם באים. בום, מסתכלים לחבר'ה. וואלה, עשינו משהו. תראו, הנה בתים, הנה רכוש, הנה... עשינו משהו, בואו נשמח. בואו נצחק. בואו נרים כוס לחיים. עכשיו התחלנו תקופת שובבים, כן? אומרים ששובבים זה ראשי תיבות, הגרסה האשכנזית, יש גרסה ספרדית. שובבים זה ראשי תיבות שנאפס, ויסקי, מה? בירה, ברנדי, יין, והמחי, שזה ערק. בסדר? ואם זה, מה? לא, זה אצל האשכנזים. אצל הספרדים זה ראשי תיבות יעקב. יעקב ראשי תיבות, יין, ערק, קוניאק, בירה. זה גם ש... אז הם מרימים לחיים, וצוחקים, צוחקים מכולם, צוחקים מכל... כלומר, דבר שהיה בהתחלה, דבר שהיה בהתחלה קשה, אחרי שעוברים אותו גם צוחקים עליו, נכון? הטירונות היה קשה, אחרי עוברים את הטירונות, צוחקים, זוכרים את כל הצחוקים, אתה זוכר מה אמר הסמל, אתה זוכר איזה פדיחה היה עם מה זה, אתה זוכר ככה, זה נהיה צחוק. אז כל האתגרים הללו, שהמלך הזה, האדם, מתמודד איתו במשך חייו, מגיע שלב שאתה מסתכל לחוב, אתה אומר, בוא נה, אני יכול לצחוק עליהם, לא לצחוק איתם, אלא לצחוק עליהם. או לצחוק על מי שעדיין נמצא בכזה שלב. כן, שצ, קרים את זה? שצ, שתוק צעיר, כאילו, אני... וכן על זה הדרך. צוחקים על כל האומות, ומן הסתם מישראל גם היו עושים הצחוק. כלומר, עושים צחוק מכל ה... מכל הדברים שניסו לצמצם את ההצלחה הכלכלית, ההצלחה האישית, את ההתקדמות שלי, את ה... ובעיקר מה שנושב כאן, כי סיפור הרבה פעמים יש לו גם לא רק מה כתוב, אלא מה, איזה רוח נושבת, זה תחושה של שביעות רצון עצמית מכוח הבחירות המוצלחות שלי. וואלה, הנה, לקחתי את ההחלטות הנכונות, השקעתי את ההשקעות הנכונות, תראו לה, אני הגעתי, התחלתי כמו כלום, היום אני מלך. איך זה קרה? מה, מאליו זה קרה? מאיפה נהיה לי הדרגות על הזה? ככה פתאום נפל לי מהשמיים, מישהו ירק את זה על הכתפיים? לא, זה עבדתי עבודות קשה, זה אני... נכון? יש שלב שאדם הוא... רוצה לספר מה הוא עשה, את ההצלחות שלו, את הכישרונות שלו, תראו, תראו, כל הדברים האלה. יש ספר שהיום הוא דבר, עולם הולך ונעלם, אני לא יודע אם יש לכם את זה אפילו. הספר הזה קוראים אלבום תמונות. יש לכם את זה? אין לכם, אני אסביר לכם מה זה. אלבום תמונות זה ספר. יש דבר שנקרא תמונה. תמונה זה נייר, אמיתי, שמדפיסים אותו, ויש עליו תמונה. אפשר להחזיק את זה. ואז את התמונה מכניסים לאלבום, זה כזה ספר עם ניילונים, ודפדפים בספר בשבת. זה, התנועה של הדפדוף היא כזאת. היא לא כזאת והיא לא כזאת, אלא היא, זה ממש ספר אמיתי. בסדר? אז רק תדעו שפעם היה דבר כזה ו... לא, מה יפה באלבום תמונות? למה צריך אלבומי תמונות גם היום בעידן הדיגיטלי? כי מתי הזמן להסתכל בתמונות? בשבת. מה? כן, להבדיל, כן, נכון. אז לא נעים לך שאתה מגיע לשבעה לעשות עכשיו ככה עם הטאבלט. אז זה תמונה אלבום, וגם בשבת, שבת יש זמן. אבל אנשים יש להם צורך כזה, טוב, עד כאן היה בשביל היצר של הציניות, אנשים היה להם, יש להם צורך כזה שיהיה להם אלבום תמונות, והם יוכלו להסתכל על חייהם רטרואקטיבית וליהנות. אז זה מה שקורה כאן. ציווה המלך להביא לו את הספר שהיה כתוב בו הנימוסים וההנהגה של כל אומה, ובכל מקום שהיה פותח את הספר הרואה שכתוב בו ההנהגה והנימוסים של האומה, כדרך שהיו עושים בעלי השחוק ממש. כן? כלומר, הוא... המלך הזה, האדם, מסתכל אחורה על החיים, מסתכל על כל מיני תחנות של... אני אסביר את זה, בסדר? הפרשנות שאנחנו נותנים כאן לארצות שהוא קבש, זה בעצם אתגרי החיים, בסדר? אז נגיד הוא מסתכל על ה... פותח את הלום תמונות ומסתכל ואומר לחבר שלו, אתה שומע, הנה, סתכל. אתה זוכר מה אמרו לנו אז? אמרו לנו, רק מי שלומד תואר מצליח. איך הקצנו אותם? אנחנו, אני בלי תואר, תראה את זה. ממשיכים הלאה. אתה זוכר מה אמרו לנו כאן? מה היה הכלל? מה דיברו כולם? רק מי שיהיה לו, לא יודע מה, דירה כזאת וכזאת, יעלה לו הערב. איפה אני השקעתי? באיזה מקום אני השקעתי? רק מי שיקנה דירה ואני, איפה שמתי את הכסף? שמתי את הכסף בבית שמש, תראה הערך שלי עלה. כלומר, הוא מסתכל, האדם הזה, שיש לו אינטואיציה טובה בבחירה, הוא מסתכל על כל הכללים שכולם דיברו באותם שלבים שהוא עבר, הוא אומר, אני עשיתי אחרת. אני, כשכולם אמרו ככה, עשיתי הפוך, ותראה איך הרווחתי. הוא ממלא את עצמו בשמחה, עובר על אלבום התמונות של חייו, בסדר? הוא פשוט מתמלא, קוראים לזה באנגלית, הזכרנו את הביטוי הזה כמה פעמים, full of himself, הוא נהיה מלא מעצמו, מבסוט מעצמו. כשכולם אמרו ככה, אני אמרתי ככה, ועקצתי. שכולם הלכו לדבר הזה, שהיה חוק, שהיה נימוסים והנהגה, אני דווקא עשיתי משהו אחר. ולכן הוא צוחק על כל ה... אלה שלחו בדרך הרגילה ולמדו, היום אני מעסיק אותם. בסדר? אז הוא עושה קומדיה. כלומר, רבי נחמן בעצם לוקח כאן את הטיפוס המצליחן של, ימינו, ומאוד מאוד מעצים אותו. בסדר? הטיפוס המצליחן. שלקח החלטות, שהעיז, שהשקיע בקרן הון סיכון, שבגיל צעיר יש לו הרבה מאוד רכוש, יש לו מה למכור, הוא מאוד מאוד מעצים אותו. תוך כדי הסיטואציה, המסיבה הזאת, קורה איזה דבר משונה, שמטריד מאוד את המלך. המלך הזה, כמו שהזכרנו, זה האדם. אני מזכיר לכם, אנחנו כרגע נמצאים באיזה מין... הילייט כזה, עוצמה של ההנאה של האדם מהבחירות שהוא בחר. והצחוק שהוא צוחק על כל מי שלא בחר כמוהו, על החוכמה שהייתה לו. אני אתן לכם את הדוגמה הכי טובה, בסדר? איך התחושה, כל אחד מכם התחושה, תגידו לי איך התחושה שלכם, שאתם נוסעים באיזושהי דרך, הווייז אומר לך לנסוע באיזה מקום מסוים, ואתה אומר, אני ווייז, אני הווייז של עצמי, אני יודע, אתה נוסע במקום אחר, ווואלה, עקצת את התנועה. כולם תקועים באיזה פקק עם הווייז שלהם, ואתה עקצת, איך אתה מרגיש? וואלה, עקצתי את כולם, עושה בהם צחוק, כל איזה שיסוי עם הווייז, לא יודעים מה חיים, אני... אז אדם שהוא מצליח כאילו לעקוץ את החיים פעם אחרי פעם, ולהתנהל דווקא לא לפי מה שכולם אומרים, אלא לבחור את המקצוע, נגיד את המקצוע שאף אחד לא חשב עליו, והוא פתאום מקצוע נצרך. וכן על זה הדרך, והוא עכשיו מסתכל אחורה, אז הוא מלא שביעות רצון, מלא סיפוק מעצמו, והוא גם קצת צוחק על הנימוסים וההנהגה של, 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 של המדינות הללו. קצת מזלזל בחוקים. תוך כדי קורה לו משהו מאוד מעניין. נתקל המלך הזה בסיטואציה מדהימה שהיא הפך לגמרי מהחיים שלו. סיטואציה קטנה, היא לא סיטואציה גדולה, אבל היא מטרידה אותו. וזו סיטואציה של השגחה. בסדר? כלומר, על הספר הזה שהוא מסתכל, יש עכביש. עכביש זה חיה מתוחכמת. לא יודע אם אתם יודעים, אבל עכביש זאת אחת החיות הכי חכמות שיש. בואו נעשה, נגיד, אישר כוח לחסן נסראללה, שנאם לפני כמה שנים את נאום קורא העכביש על ישראל ועל חיפה ועל בעד חיפה ובעד בעד חיפה. הוא רצה, כן, הוא כמו בלעם הרשע, בא לקלל ונמצא מברך. הוא רצה להגיד שאנחנו מה... חלשים, אבל כל מי שלמד ביולוגיה, מה שהוא כנראה לא עשה בחיים שלו, יודע שאחד החומרים הכי חזקים בטבע זה קורי עכביש. יש להם גם חוזק וגם גמישות. נסראללה, כן. עם סמך ושתי למד באמצע. כן, אז יודע שקורי עכביש זה אחד החומרים הכי חזקים בטבע. יש להם גם חוזק וגם גמישות. אמנם קל לקרוא אותם כי הם דקים, אבל אם היינו שום חומר בדקות הזאת, לא היה מגיע לחוזק שלהם, ואם כאילו תחבר אותם לאובי של קבל פלדה, אז הם יהיו חזקים ביותר. אז באמת נסראללה צודק. עם ישראל קורא עכביש, אנחנו גם חזקים, וגם גמישים, וגם יכולים להשתנות ולהיות דינמיים. בקיצור, בדוק רב, עכביש זבוב, במיוחד שהזבוב לא שם לב לעכביש, אז זה it's obvious, זה ברור שהעכביש לוקח. בסדר? אין פה מה, לשם זה הולך. הטבע זורם לשם. ופתאום יש איזו התערבות. ובתוך שהיה המלך יושב על הספר, ראה שהיה עכביש שהיה מרחש על צידי הספר, דיינו על חודי הדפים, ומהצד השני עומד זבוב, כלומר כאן יש זבוב וכאן יש עכביש. והעכביש מריח את הזבוב, והוא מתחיל להתקדם ככה, וזהו, ברגע שהוא עובר את הסיבוב, יש לו ארוחת ערב. טעימה. זבוב שמן, כן? זבוב ככה טוב, זבוב של מכון מאיר. מן הסתם, להיכן הולך העכביש של הזבוב? לשם זה הולך. זה הטבע. ובתוך שהיה העכביש מרחש והולך אל הזבוב, בא רוח והרים את הדף מהספר, כן? הספר פתאום הדף תרומם, אז העכביש, כאילו, תחשבו שהזבוב נהיה... על הצד הזה של הדף, והעכביש הולך פה. אז הוא לא יכול להגיע אליי. לפני רגע הזבוב היה פה, נכון? העכביש היה הולך, תופס אותו. עכשיו פתאום באה הרוח, הרים את הדף, אז הזבוב כאן, והעכביש פה. ולא היה יכול העכביש ללך אל הזבוב. חזרה לאחוריה. ועשתה עצמה בעורמה, כאילו היא חוזרת ואינה רוצה עוד ללך אל הזבוב. כאילו, העכביש, חזר לעמדת המתנה, לא. ערמומי. ועשתה עצמה בעורמה כאילו היא חוזרת אינה מצאה עוד ללך אל הזבוב וחזר הדף למקומו וחזר העכביש ללך אל הזבוב ואזי שוב הרים את הדף ולא הניחה. היינו הדף מעצמו כאילו חזר והרים את עצמו ולא הניח את העכביש ללך אל הזבוב. חזרה. כן היה כמה פעמים. אחר כך שוב חזרה העכביש ללך אל הזבוב והייתה מרחשת והולכת עד שכבר חטפה עצמה ברגל אחד אל הזבוב. העכביש כבר הצליח להגיע ולשים פה רגל אחד בסיבוב העליון ושוב הרים הדף את עצמו, והיא כבר הייתה על הדף קצת, העכביש, ואז היא הניח הדף את עצמו לגמרי, עד שנשארה העכביש תחתיו בחלל בין דף לדף. והייתה מרחשת שם. כלומר, מה קרה? העכביש, מה קרה לו? מי תוקף? הוא נהפך להיות מה? נהפך להיות לחוד. מי אחד שאמור להכין מלכודת לזבוב, הוא נהיה במין רצף התנהגויות לא צפויות, הוא נהיה לחוד בעצמו. והזבוב, ונשאר מטה-מטה, שלא נשאר מן הכלום, כלומר, העכביש כנראה מת, והזבוב, לא אספר לכם מה שהיה, והזבוב, בהמשך הוא, כנראה הוא כן יספר לנו, אבל הזבוב בעצם נמלט. מה זה? כן.
אולי סיטואציה הפוכה,
שהמלך
זה
הכביש,
אבל
הפעם
הוא
מפסיק
בקרב.
אז כאן הסיפור צריך להסתיים לפי דבריך.
לא.
אין כאן לאן להמשיך. המלך נתקל כאן, המלך שהוא האדם, נתקל כאן במשהו שהוא הפך כל תפיסת העולם שלו. התפיסה הקודמת, מה אמרנו, מאיפה הוא הגיע? ממקום של בחירה, של שליטה, של הצלחה, של זלזול בכל מיני חוקים, אלא אני מסוגל, אני יכול. ופתאום הוא רואה שיש כאן איזה מציאות. זה ברור שמישהו התערב לטובת הזבוב להציל אותו. שהזבוב הזה הייתה עליו השגחה. הוא נמלט מהבחירה. הוא נמלט מה... הוא קרא לו משהו שהוא כאילו כוח התערב לטובתו. בואו תעצימו את זה קצת. רבי נחמן בכוונה הביא סיטואציה קטנה מאוד, זבוב והכביש, כדי להגיד שבעצם אפשר להתעורר מכל דבר. אפשר מכל דבר להתעורר. לא צריך לחכות לאיזה תאונת דרכים, שכולם נפצעו או משהו כזה, ורק אתה ניצלת, ואז באמת אדם אומר לעצמו, רגע, אז אם כן, למה זה אנוכי? מה קרה שאני ניצלתי ואחרים לא? כלומר, מה קרה שהייתה עליי השגחה? לא צריך לחכות למקומות האלו. לא צריך לחכות למלחמה, לאיזה משהו שאתה אומר, עצמך, איך זה יכול להיות שאני דווקא, או לחילופין, שאדם בא דווקא עליו איזושהי צרה מסוימת ולאחרים לא. לא צריך לחכות למקומות האלה. אפשר להתעורר לעולם ההשגחה גם מדברים פעוטים. פעוטי ערך, זבוב, עכביש, כן, זה ברור שהוא צריך להיות ארוחת ערב של העכביש, והנה הוא חי והעכביש מת. מישהו מנהל את העולם הזה. מישהו משגיח. מישהו מתערב, למישהו אכפת. עכשיו, המחשבה הזאת שעוברת בראש שלו, היא מחשבה מאוד מאיימת. כי אם יש השגחה ולמישהו אכפת, ואני לא עליתי על זה, ואני כל החיים שלי בטוח שהכל אצלי, שהכל שלי, ואני גם לועג לאחרים, יכול להיות שפספסתי בגדול, שטעיתי בגדול. והמלך היה רואה כל זה והיה מטמיע עצמו והבין שאין זה דבר ריק, רק שמראים לו איזה דבר. והתחיל לחשוב בזה מה זה ועל מה זה ונתנמנם על הספר. מראים לי פה זה משהו. מראים לי פה. הרבה אנשים התעוררו לתשומת הלב הזאת כשהם עברו בעצמם איזושהי חוויית השגחה מאוד מאוד מעודקת, מאוד חזקה, נכון? רבי נחמן מציע כאן לא לחכות לדרמות, לנסות להצליח להתבונן ולהתעורר גם ממקומות קטנים, אבל רק לצורך הדוגמה, בסדר, אדם הוא בטוח שהוא בשליטה. מה קורה לנו שאנחנו לרגע אחד מאבדים שליטה? שדברים משתבשים לנו, שדברים, הם לא הולכים לפי הסדר הרגיל שלהם. פתאום יש איזושהי רגע. מי מנהל את זה? מה קורה שפתאום דברים קורים בצורה מדויקת? כן, שאדם הוא חושב על משהו, פתאום המשהו הזה בא לו, הוא ממש מרגיש את ההשגחה, מה הסיכוי? לפני כמה זה קרה לי, לא זוכר מה זה היה. לא יודע, חשבתי על מישהו, ובדיוק פגשתי אותו, משהו כזה. כאילו, מה הסיכוי שאני אפגוש מישהו שבדיוק... משהו שאתה אומר, חמון, אז הקדוש ברוך הוא שמע כאילו את המחשבות שלי, ולא כאילו, וזימן לי את האדם הזה. כל מיני סיטואציות של השגחות, שאתה מרגיש שיש מישהו שמלווה אותך. אז הוא התחיל להעסיק אותו העניין הזה. משהו בגאווה ובביטחון העצמי נסדק. ואז הוא מתנמנם. חולם חלום. וחלם לו שהיה בידו אבן טוב שקוראים דומית, והיה מסתכל בו. והיו יוצאים ממנו גוזמות אנשים, והשליך מידו הדומית. דומית יש קוראים דיימונד, כן? יעלום. יעלום, אתה מסתכל עליו, אתה רואה, אתם יודעים שיעלומים, אתם מבינים ביעלומים קצת? אז אני, רבותיי, הגעתם כאן לסוחר יעלומים מומחה. יעלום, המחיר שלו נקבע, קודם כל אם הוא טבעי או יעלומי מעבדה, יש הבדל ביניהם. אבל היעלום יש לו, זה לפי נקודות. נכון? לפי קראת, כאילו 55 נקודות עד זה. אבל הדרגה שלו זה A, B, C, יש כאילו 4 דרגות, ואני זוכר נכון. ומודדים את זה לפי הניקיון שלו, היעלום שאם הוא נקי אין לו נקודות שחורות כאלו, לפי הליטוש, עבודת הליטוש, ולפי, נדמה לי, החזר האור. איך ההחזר אור שלו, כשאתם אותו באור, איך הוא מחזיר את ה... כל הדברים כולם יוצרים בסוף את הדרגה של היעלום, ולפי זה גם את המחירים. יש אנשים שעובדים בזה, כל היום מה שהם עושים, מעריכים יעלומים, בודקים אותם, חוקרים אותם, מסתכלים, איזה יעלום זה, כמה זה, לפי זה הם קובעים את המחיר שלו, בסדר? אז אחת התכונות המרכזיות של יעלום זה שהוא משקף לך את עצמך. אתה שם אותו באור והוא מחזיר חזרה את האור. אז המלך הזה בעצם, יש לו יעלום גדול, הוא מסתכל ביעלום, מה הוא אמור לראות? את עצמו, שיקוף שלו. מה הוא רואה? הוא רואה גוזמות של אנשים. הוא רואה אנשים מוגזמים. איך קוראים לזה בשפה שלנו? קריקטורות. קריקטורה, מה עושה קריקטורה? לוקחת חלק מסוים, מבליטה אותו, מדגישה אותו, ומצמצם בחלקים אחרים. אז הוא רואה כל מיני אנשים מעוותים יוצאים מתוך היעלום. לא מאוזנים. עם ראש קטן, בגוף גדול. כשהולכים למוזיאון המדע או לכל מיני מקומות כאלה, אז הילדים נורא אוהבים, יש שם תמיד חדר של האופטיקה. נכון? אז אתה נכנס, אתה רואה כל מיני מראות שמראים את עצמך, אתה רואה את עצמך רחב, ארוך, רזה, כפול. בסדר? אז הוא רואה את עצמו, הוא רואה את עצמו, הנה, זה הוא. איזה דבר מבין זה שאתה מסתכל במראה, פתאום מה שניבט אליו, זה מישהו אחר. אם המראה הייתה כמו בסיפור ילדים הזה, mirror on the wall, who is the... כן. שגיאה, כן. אתה לא בקיא, אתה לא שולט בחומר הנלמד, אתה... כן. מי היפה מכל בעיר, מראה שעה להכיר, מי היפה בכל העיר, וכל זה. אתה מסתכל במראה, פתאום אתה רואה דברים מכוערים. אם המראה הייתה מראה לנו מי אנחנו באמת, לא רק מראה חיצוני, אלא גם מראה פנימי. אדם היה קם בבוקר, אדם היה עושה עבירות, אתה מסתכל במראה, היה רואה שהוא נהיה מכוער. כמו פינוקיו כזה, היינו נבלים. אז הוא מסתכל על הדומית הזה, והוא רואה שיוצאים משם אנשים מוגזמים, קריקטורות של אנשים ולא בני אדם. המלך הבטוח בעצמו לפני כן מגלה שמבחינת האמת הוא קריקטורה. הוא לא בן אדם. יש לו כנראה... אחת הקריקטורות המצחיקות שעושים, לא יודע אם אתם מכירים, זה טכניקות זה שמגדילים מאוד את החלק העליון של הגוף ומקטינים את הרגליים. בסדר? מה זה יוצר? זה יוצר כאילו אדם בשיא הווסח. כשרוצים לצייר מישהו שהוא כזה אהבל, אז בדרך כלל מצאים, מגדילים את השליש התחתון, גוף כזה קטן. אז הוא רואה, יכול להיות שהוא רואה גם את זה וגם את זה, הוא רואה את עצמו בתור קריקטורה. מבהל. השליך מידו את הדומית, זה לא אני. כשמשקפים לנו מי אנחנו ואיך אנחנו נראים, הרבה מאוד פעמים זה מבהיל. ואז מה שאנשים מעדיפים לעשות זה לזרוק אבן על המראה. לשבור אותה כדי שלא נראה. לא רוצים לראות. אל תראה לי. מפחיד אותי. הוא זורק את זה. והשליך מדוע אדומית, והדרך אצל המלאכים שתולה על גביהם הפרוטרט שלו, ועל גבי הפרוטרט תולה הכתר. והיו אותם האנשים היוצאים מן אדומית, לוקחים את הפרוטרט וחתכו את ראשו, ואחר כך לקחו את הכתר והשליחו לתוך הרפש, כל זה בחלום. והיו אותם האנשים רצים אליו להורגו, והרים עצמו דף מן הספר הנעל שהיה שוכב עליו, הוא הרי נרדם, נכון, על הספר, והגן לפניו, ולא יכלו לעשות לו מאומה, והלכו ממנו, ואחר כך חזר הדף למקומו, ושוב היו רצים להורגו, וחזר והרים הדף הנעל, וכן היה כמה פעמים. כלומר, מה קורה לו? מה שקרה לזבוב? לזבוב. מה? הוא ניצל. מה שקרה לזבוב, הוא בעצם הזבוב. הוא הזבוב שניצל. וואי, הסיפור כאן מגיע, זה ממש הלב של, של הסיפור. אתם מבינים מה קורה לו? הוא חשב שהוא מלך. היה לו תמונה גדולה של עצמו, ועל התמונה היה לו כזה וב, שם הוא שם את הכתר, היה בטוח שהוא מלך. אבל האנשים האלה שיצאו לו מהיהלום, מהדומית, הלכו אל הציור וקראו אותו, לקחו את הכתר וזרקו אותו לאדם, אמרו לו, אתה לא מלך, אתה זבוב. אתה כולך שקוע בתוך חומר, דמיינת שאתה מלך, חשבת שמי שיש לו הישגים חומריים הוא מלך, אבל באמת אתה זבוב. אתה היצור הכי הכי חומרי שנמשך אל הדברים הכי נמוכים ושפלים שיש, אתה לא מלך, אתה כלום. ואנחנו נהרוג אותך. כל בסדר? מה זה? אז אנחנו נהרוג אותך. מה הכוונה נהרוג אותך? אתה הרגת את עצמך. אתה לקחת אריה. לקחת מי שיש בו צדדים רוחניים גבוהים מאוד, והרגת אותם. חמסת אותם, סתרת אותם, שמת אותם מתחת למעמסה ולמחבה של הצלחות חומריות, ועוד היית מבסוט ועוד קראת לעצמך המלך. לפעמים אני רואה שלטים בדרך, סקניה. זה טלפון או מה? מישהו קודח בזה? חשבתי רק אני קודח פה, טוב? שלט סקניה, the king of the road, המלך של המסעית, של המלך של הזה, כן, האדם קורא לעצמו שהוא מלך, אדם שהוא מרגיש שהוא מלך, אני על הסוס, אני על זה, כן. יש מזרון, מזרוני קינג דיוויד, כאילו הרבה, משתמשים במילה קינג, נכון? כמו בקלפים, וכמו בזה, אני קינג, אני אראה לך, אני... אפילו כל מיני זמרים נקראו ככה וכל מיני זה, המלך פה שם, קינג. ופתאום הוא מראים לו בחלום שבאמת הוא זבוב. הוא זבוב. זבוב זה חיה מאוד מאוד שפלה. שמה שעשו היה, מה שהיא ניזונת זה מהפסולת, מהצדדים הנמוכים והשפלים. זה לא איזה חמור, איזה זאב, איזה משהו, איזה חיה שאתה אומר וואלה. יש ממנה איזו השראה, איזו גבורה. מי אוהב זבובים? אף אחד לא אוהב זבובים. מכה ולגמור אותו. רוצים להרוג אותו. כתוב בספרים ש... זה מתחיל מפרשת בראשית, אבל זה מופיע בעוד מקומות. שאם אדם שומר על צלם אלוקים שבו ולא מקלקל אותו, אז בעלי החיים יראים ממנו. יראים ממנו. לא ניגשים אליו. ככה היה עם דניאל בגובה הראיות, ככה היה מספרים במורחיים הקדוש. על הרב אליהו העיד איזה זקן אחד שהיה עשרות שנים בשיעורים שלו בבית הכנסת מנחת יהודה. זה ליד השוק. אני מזכיר לכם שזה היו שנים רבות בלי מזגנים. הוא אומר, אף פעם לא ראינו, גם בימי הקיץ החמים, אף פעם לא היה זבוב על הרב. תמיד. מעולם לא ראינו, תמיד היה נקי. היה זבובים בבית הכנסת, אבל עליו אף פעם. כלומר, יש איזה, כשהנשמה והקדושה מהירה מן האדם, בעלי חיים יראים ממנו. אבל כשהוא מסלק את הקדושה, כשהפנים שלו הם רק חומר, כשהוא גוזמה של אדם, הוא לא אדם אלא הוא גוזמה, הצדדים החומריים מוגזמים, אז הוא נהיה כמו זבוב. זה נמוך אותו. בסדר?
רק אז הוא נהיה כמו זבוב?
בעצם החיים שלו שווים כקליפת השום, כזבוב. אתם איתי? זה מעניין אתכם בכלל? יפה. גם אותי זה מעניין. והיו אותם האנשים היוצאים מן הדומית, לוקחים את הפורטרט וחתכו את ראשו. אין לך ראש, אתה רק גוף. אחר כך לקחו את הכתר והשליחו לתוך הרפש. והיו אותם האנשים רצים אליו להורגו. עכשיו, מי רץ אליו? הוא בעצמו. כלומר, רבי נחמן שם כאן על השולחן את הטרגדיה הכי גדולה. האדם הורג את עצמו. אתם יודעים, הרמב״ם במורה נבוכים, יש את סוגיית הרוע בעולם, אתם מכירים? איך, אם אלוהים הוא טוב, איך יש רוע בעולם? שאלה, נכון? איפה אתה טוב לאתי, בדרך יש רוע בעולם. אז הרמב״ם עונה על זה במורה נבוכים, עונה על זה ארבע תשובות. הוא אומר ככה, חלק מהרוע בעולם נובע מאיך שהעולם נברא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה כמו שתגיד, למה האוטו מתקלקל? האוטו מתקלקל כי ככה, ככה, זה הזה שלו, מנוע שעובד, אחת לכמה זמן, חלק נשבר. אז אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והעולם הזה הוא הכדור הכחול שיש בו חיים, יש בו חמצן, יש בו ים, יש בו לוחות טקטונים, מדי פעמים זזים, יש רעידת אדמה, מה לעשות? ככה העולם נברא. לברוא עולם מושלם? אם לברוא עולם מושלם, כנראה היה מקום גם לאדם. בסדר? כאילו... אז זה... סיבה אחת, זה הרע יחסית מצומצם, הוריקנים, רעידות אדמה וכן על זה הדרך. סיבה שנייה, אומר הרמב״ם, זה רעות שבני אדם גורמים אחד לשני. זה הסיבה הבאה המרכזית. זה הקדוש ברוך הוא, מה אתם רוצים ממני? נתתי לכם בחירה חופשית. שזו המתנה הכי גדולה שאפשר לתת לאדם. בחירה חופשית. בלי זה, אז אין טעם לברוא עולם. העולם זה סתם, זה בדיחה תפלה. בלי בחירה חופשית זה סתם, זה כלום. אין לזה שום משמעות, אין לזה שום עניין. כל העניין בעולם זה שיש לו, שהעולם הזה הוא מבחירה חופשית, אז הקדוש ברוך הוא נותן בחירה חופשית לאדם. הבחירה הזאת אפשר לעשות טוב, אפשר גם לעשות רע. אם כל פעם שאדם יעשה רע, הקדוש ברוך הוא יתערב ויגיד, פוס, רגע, עצור, אני עוצר את המשחק, עכשיו מחזירים את הכל. אז זה לא בחירה באמת, זה לא רציני. אם זה בחירה, זה בחירה עד הסוף. כמו שהטוב יכול להיות עד הסוף, גם הרע. אז לכן אומר הרמב״ם, הרעות הנוספות, אלה רעות שבני אדם גורמים אחד לשני. אומר, גם הם לא הרוב. רוב הרעות שנגרמות זה רעות שהאדם גורם לעצמו. לא אחרים גורמים לו, הוא גורם לעצמו. מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? אתה הורג את עצמך. אני לא יודע, אתה מיישן, ואז אתה גורם לגוף שלך לא להיות בריא, ואחרי זה יש לך מחלות, ואחרי זה אתה חולה, ואחרי זה אתה זה, ואז אתה מתלונן לקדוש ברוך הוא, למה? מה אתה רוצה ממני? אתה אוכל עוברים, מכניס לגוף שלך זבל, מכניס לגוף שלך רעלים, חמצוצים ודוריטוסים וכל מיני מרעין בישין שכל קשר בינם לבין אוכל הוא אין קשר בעצם. אחרי זה, כשהגוף לא ניזון והוא עייף, הוא זה, אתה אומר, למה אלוהים עשה לי את זה? אתה לא מתייחס לאשתך ולא קונה למתנות ולא יושב לדבר איתה שיחות זוגיות ולא משקיע בזוגיות. ואחרי 20 שנה היא אומרת לך, תשמע, אין לי איתך כלום, שום דבר, בוא נפרק את הבית. לא, למה, הבית מתפרק? למה? מה אתה רוצה? אתה עשת לעצמך. אתה לא מתייחס לילדים שלך, אין לך זמן אליהם, אתה כל היום בעבודה, אבא בוא תשחק איתי, אבא בוא תקנה לי, לא. אחרי זה אתה מתפלל שכשהם גדלים, שמים לך פס. מה אתה רוצה? אומר הקדוש ברוך הוא. אומר הפסוק במשלי, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. אדם עושה לעצמו צרות, ואחרי זה הוא מתלונן, שולח את הקבלה על הקדוש ברוך הוא, שישלם. מה? כן? רוב הצרות שאדם גורם, אומר הרמב"ם במורה נבוכים, רוב הצרות בעולם זה צרות שהאדם גורם לעצמו. מי הורג את האדם? מי רודף אחריו להורגו? הדמויות שיוצאות מהדולמית הזה. שזה הוא בעצמו. הקריקטורות שלו הורגות אותו. מדהים, לא? חי טוב, נכון, מה זאת אומרת? אז זה נאמר, אין שכל, אין דאגות. כאילו... כלומר, מה שרבי נחמן אומר, זה שבאמת האדם יכול להסתיר לעצמו את החיים, אבל פעם אחת יתפסו אותו לא מוכן. פעם אחת יקרה לו איזה משהו שיזעזע לו את העולם הפנימי, וזה יכול דבר גדול, יכול גם דבר קטן, אבל הוא פתאום ישים לב. מה זה קרה? הדבר הזה, מה היה פה? ואז משהו יתחיל להיסדק לו בעולם. בסדר? אז אני רוצה רגע לדבר על לעבור רגע לעולם מושגים אחר, כדי שנייה, עוד שנייה לחזור לסיפור. בתוך העולם של התשובה, אנחנו יודעים שיש תשובה מהירה, יש תשובה מאהבה, יש כל מיני סוגים של תשובות. לא כל תשובה מועילה לכל דבר. יש לפעמים שאדם כל כך קלקל, שתשובה רגילה לא מספיקה לו. אבל יש דבר אחד, הגמרא אומרת, זה מסכת סוטה, תשובה מסוג אחד שהיא תמיד מועילה. היא מגלה, יש לה איזה כוח אדיר לגלות באדם את הנקודה הפנימית שלו, ולחשוף מחדש, להחיות אותו. איזו תשובה זאת? תשובה מאהבה מכוח התורה. שאדם מתמלא בדעת אחרת. מי מגן עליו פה? מילים איך? מי? או מה? מה כתוב?
דף.
והרים עצמו דף מן הספר שהשוכב עליו, והגן, ולא יכלו לעשות לו מאומה. הלכו ממנו. ואחר כך חזר הדף למקומו, ושוב הרצים להורגו, וחזר והרים הדף, וכן היה כמה פעמים. יש איזה דף יש דף שיכול להגן עליהם. מהמתקפה של הדולמיטים האלו, מהסיטואציה שהוא נקלע עליה, יש איזה דף שעוד פעם, בסיטואציה שהוא זבוב ועוד שנייה הוא נמח כאן, זה דף מגן עליו מהעכביש. עכשיו תדמיינו, זה בסדר, כאילו, תדמיינו את האדם, עוד שנייה, אתה אוכל אותי. תדמיינו את האדם שהוא בעצם, זה בעצם סוג של נמשל. אנחנו חיים פה את החיים בעולם, יש איזה עכביש שמתחיל לטוות סביבנו קורים, ונתחיל לסבב אותנו. אנחנו לא מרגישים כלום, הכל בסדר, הכל זה, אבל בינתיים הוא טוב, יש לו סבלנות. עוד תאווה, ועוד יצר, ועוד איזה רצון לקידום כלכלי, ועוד רכוש, אז עוד דאגה, ועוד כבוד. הוא לאט לאט טובע שביום אחד, האדם כאילו נופל בפנים. הזבוב נתפס בעכביש. עכביש הוא ביטוי ליצר הרע, לצדדים השליליים, אבל מאוד מאוד מתוחכם, ומאוד מאוד איטי, ומאוד מאוד סבלני, טובע את הקורים עד שמפיל את האדם בפנים. האמת, אני חושב, לא סתם קוראים לה מרשתת. כאילו, לאט לאט טובע את הקורים, ובסוף, אם האדם לא יודע להיזהר, הוא יודע לעשות שהוא יכול גם ליפול, ואז הוא בפנים, טובע בפנים, והוא לא יכול לצאת, הוא עושה ככה והוא מסתבך עוד יותר. בסדר, ולאט לאט. כל ככה ב... ויש דף שהגן על הזבוב מהכביש ומגן עליו עכשיו כאן. הוא רוצה לדעת מהו הדף הזה. היה משתוקק מאוד לראות איזה דף שמגן עליו, מאיזה נימוסים של איזה אומה כתוב עליו, היה מתיירה מלהסתכל, והתחיל לצעוק חבל, חבל. חבל על מה? עכשיו כאילו תעצמו את העיניים, תשמעו את הצעקה הזאת, חבל. חבל. חבל על דאבדים. חבל שלא ראיתי. חבל שלא הספקתי. חבל, כאילו זה מין, זה חבל, זה כמעט אפשר להגיד אבל. שאדם מתאבל על עצמו. ושמעו כל השרים שהיו יושבים שם, היו חפצים להקיצו, אך אין זה נימוס להקיץ את המלך, והיו מכים סביבותיו כדי להקיצו ולא היה שומע. בתוך כך בא אליו אר גבוה ושאל אותו, מה אתה צועק כל כך? שזה זמן רב שאני ישן ולא הקיץ אותי כלום, שום דבר. אתה הקיצת אותי? אמר לו, ולא יצעק שהם קמים עליי לאורגני, רק שזה הדף מגן עליי. השיב לו האר, אם זה הדף מגן עליך, אין אתה צריך להתיירא משום דבר, כי גם עליי קמים הרבה שונאים, רק זה הדף מגן עליי, בוא והראה כאן. מי זה ההר? מי? מי זה הר שנמצא עליו דף? הר סיני. מתן תורה. קבלת תורה מכוח כלל ישראל. אם זה הדף שמגן עליך, אם הדף שמגן עליך, מיד תראו בהמשך, זה הדף שנמצא אצלי, אתה לא צריך לפחד משום דבר בעולם. יש לך את המגן האולטימטיבי. חז"ל מספרים, ובזה נסיים להיום, אנחנו נמשיך בשבוע הבא, חז"ל מספרים, הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה היה מביא את הדבר הזה הרבה מאוד, שגמרא מסכת חגיגה, הגמרא אומרת שתלמיד חכם, שהוא לומד תורה ברציפות 7 שנים, הוא חסין אש. קל וחומר עם סלמנדרה. זה כבר היה שם סלמנדרה שהיא חיה, שהיא 7 שנים, ואז יש לה כאילו כמו חסינות לאש, שנאמר על אוקו דברי כאש נאום השם. אז הרב צודם אומר שכשאדם שיושב ושוקד, לומד תורה ברציפות 7 שנים, הוא מפתח איזושהי חסינות לאש, זה בעצם הביטוי לכל היצרים והתאוות שמושכים את האדם. הוא יכול להיכנס בתוכם בלי להימשך. הוא מוגן. הוא משוח בחומר הגנה. הוא יכול להסתכל, כמו יוסף הצדיק, בסדר? יוסף הצדיק נמצא איפה הוא נמצא? בערבת מצרים, מקום הכי טמא, הכי מתונף, מלא כבוד, מלא גאווה, קנאה, ערבת הארץ. התורה מעידה על מצרים שזה ערבת הארץ. והוא בפנים, אין לו בעיה. למה? כי בן זקונים הוא לא, מתרגם אונקלוס, כי ברח חכים מולי. כי הוא למד תורה עם אבא שלו. הייתה לו תורה. אז בתוך המצב המסוכן והזבובי הזה, שהוא כמעט נמאח ונדרס, וכמעט הורג את עצמו, כשהאדם כבר מגיע לקצה של הקצה, לסוף של הסוף, מה שנמצא שם כדי להושיע אותו, זה דף אחד של לימוד תורה. אחד, לפעמים זה פרק תהילים, לפעמים זה פסוק. דף אחד. יש רבי נחמן באיזה מקום אחר, שאדם צריך להחיות את עצמו מדי פעם עם איזה פרק תהילים, או עם איזה דף גמרא. לאכול, קורא זה, לאכול, להאכיל את עצמו מדי פעם עם איזה פרק תהילים, ככה, שלא יהיה, לא ימות ברעב. הוא אומר את זה במשיבת נפש, נדמה לי. ומכאן הסיפור הזה בעצם עובר איזושהי תפנית, ונספר את הסיפור כבר במקום אחר, רטרואקטיבי קצת, איך נראים החיים של האדם רגע שהוא נפגש עם התורה. מה יש שם? הרצון והשמחה על המשמעות, אבל יחד עם זה גם הרצון לרוץ לספר לכל העולם, חבר'ה, מצאתי את האור. אתם לא מבינים מה קורה? עכשיו, כולם, מיד, דחוף, לחזור בתשובה. כרגע, יחד איתי, כל הגן. הצורך להגביל את זה אולי קצת, וכן על זה הדרך. מה קורה למי שמגלה את ההר, למי שמגלה את הדף, למי שמסוגל לעלות להר עם שיניים, ולא בלי שיניים? אתם לא מבינים מה אני אומר כרגע, אבל בעזרת השם בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, הדברים יובהרו צורה ברורה ביותר. מה עם השיניים, מה הוא ההר, מה מטפסים עליו? על כך ועלות בשיעורנו הבא, בסיפור המופלא, מעשה מזו והכביש, חזקו ואימצו. את הדפים בבקשה אליי, כדי שאני אחלק לכם אותם שבוע הבא. תודה רבה.